קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השפועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איטיאל אורון.
שלום וברכה. בשיעור הקודם עסקנו בשאלת הגדרת מעמדו של העובר מבחינה הלכתית, וזאת על מנת שנוכל לדון בהמשך בשאלת ההפלות המלאכותיות לאור ההלכה. ראינו שקיימות שלוש דעות. דעה אחת, המקילה מכולם, מגדירה את העובר כצורה שאיננה צורת חיים, הוא איננו מוגדר כנפש. וממילא לא יהיה שייך לדבר לגביו על איסורים השייכים לעולם איסורי הרציחה. זו דעת מיעוט. דעה נוספת, שעובר מוגדר כספק נפש, ניסינו לבחון מהו בדיוק הספק, האם זהו ספק סגולי, משום שאין לנו יכולים להגדיר האם העובר הזה הוא חיים בפני עצמם או חלק מחייה של אמו, או שמא מדובר בספק מציאותי, האם הוא יוכל לחיות בזכות עצמו או לא. בין כך ובין כך הוא מוגדר כספק נפש וממילא אי אפשר להכיל עליו את אותו איסור רציחה שחל על ודאי נפש. כמובן, הדעה הרווחת יותר שעובר מוגדר כנפש, גם כאשר הוא בבטן אמו, אלא שיש לחלק בין עובר בבטן אמו שעדיין נחשב ברמה נחותה יותר מחיים רגילים, קל יותר להתיר פגיעה בו בנסיבות מסוימות, כאשר המובהקת שבנסיבות אלו היא סכנת חיים לאם, ומשהוציא את ראשו, אף על פי שעדיין לא יצא כולו, עובר זה כבר מוגדר כנפש לכל דבר, ואסור לפגוע בו אפילו מפני חייה שלהם, משום שאין דוחים נפש מפני נפש. בשיעורנו היום נעסוק בעזרת השם בשאלת הגדרת האיסור ההלכתי הכרוך בהפלה מלאכותית. שאלה הזאת צריכים לבחון בשתי רמות. ברמה הראשונה, האם קיים איסור? ובמידה שקיים איסור, מהו תוקפו? ולכך כמובן השלכות מאוד משמעותיות על המשך דיוננו, שהרי לא הרי איסור דאורייתא שקשה מאוד להתירו, גם במקרים חמורים ומסוכנים, וכהרי איסור דרבנן, ולאחר מכן יהיה עלינו לדון בשאלת סיווגו של האיסור, או ליתר דיוק אופיו של האיסור, מה בדיוק נאסר כאן, לאיזה חלק בשולחן ערוך, לאיזו קבוצת הלכות משתייך האיסור הזה, ואף לכך תהיה ההשלכות בהמשך הדיון, תוך כדי בחינת המקרים שבהם אולי כן מותר להפיל, וזאת כמובן בכל מקרה לגופו נצטרך לדון האם אותו איסור הוא רלוונטי או לא. המקור העיקרי לדעה לפי הקיים איסור מדאורייתא להפיל עובר, הנה דעת רבי ישמעאל בגמרא בסנהדרין בדף נ"ז עמוד ב'. הגמרא שם קובעת במסגרת דיון ב רמות האיסורים והמצוות של בני נוח, הגמרא קובעת, רבי ישמעאל קובע, שבני נוח נהרגים אף על הפלת עוברים. כן, אף על רציחת עוברים. אוקיי, זה נאמר לגבי בני נוח, מה זה אומר לגבינו? הגמרא שם קובעת כלל שלא ייתכן לאחר מתן תורה ש תיווצר מציאות לפיה ישנם דברים מסוימים שהם אסורים על בני נוח, ואילו עלינו הם מותרים. במילים אחרות, התורה לא באה לגרוע מרמות החיוב והאיסור האוניברסליות שקדמו לה, אלא התורה באה להוסיף על גביהם. הזכרנו בעבר את אותו עיקרון חשוב שקבע הרב קוק ברמה המוסרית, שהתורה באה כקומה שנייה על גבי מציאות שכבר הייתה קיימת במשך דורות, דבר זה מוצא את ביטויו אף כאן בדברי הגמרא, שליקא מיה דאם דלישראל שרעי ולנוכרי אסור, שלא יכול להיות מצב שבו יהיה איסור הצליחה לצורך העניין, יהיה חמור יותר עבור נוכרי, בעוד שלנו יהיו מותרים עניינים מסוימים. לא יכול להיות שדבר שעבור גוי נחשב רציחה, עבור יהודי יחשב מותר. כאשר מחברים את שני הדברים הללו יחדיו, יוצא שקיים איסור רציחה בעוברים גם עבור בני ישראל ולא רק עבור בני נוח. אמנם, צריך לסייג מעט את הדברים, והתוספות עושים זאת על אתר. התוספות מקשים על כך שבניגוד לדברי הגמרא שבן נוח נהרג על רציחת עובר, ההלכה היא שיהודי שהרג עובר איננו נהרג עליו, אין דינו מיתה. אז כיצד אפשר להשוות בין הדברים? התוספות שם במסכת סנהדרין בדיבור המתחיל ליקא עונים שיש מקום לחלק בין שאלת העונש לבין שאלת האיסור. העובדה שישראל שהרג עובר פטור ממיתה, אין משמעה שהמעשה הזה מותר. המעשה הזה אסור, הוא משמע כאן, אסור מדאורייתא. אך אין עליו חיוב מיתה עבור ישראל, משום שבדיני ישראל עובר איננו מוגדר כנפש גמורה. ממילא האיסור איננו איסור רציחה מובהק, אלא מה שאנחנו נקרא אולי, בלשון אחרת, אביזרה יותר רציחה. אלו ספיחים של איסור רציחה, זה אותו מעשה, זו אותה מהות, אך בסופו של דבר זו אינה אותה תוצאה במלוא מובן המילה, מכיוון שלא מדובר בנטילת נפש כשם שמדובר בנטילת נפש ברציחה רגילה. כלומר, אם נסכם עד כאן, מדברי הגמרא עולה שישנו איסור על ישראל כשם שיש איסור על בן נוח להרוג עובר. התוספות הקשו והלא בן נוח נהרג על עובר, ואילו ישראל אינו נהרג על הריגת עובר. התשובה היא, זו שאלה נפרדת. שאלת האונס היא שאלה נפרדת, ושאלת האיסור איננה קשורה. האיסור קיים בין אם יש עליו עונש מוות ובין אם אין עליו עונש מוות. הדבר זה נכון גם לגבי איסור רציחת גוי, שכידוע אסור לרצוח גוי מדאורייתא, אף על פי שבית דין לא הורגים. שאלת העונש איננה קשורה באופן ישיר והכרחי לשאלת קיומו של האיסור. וכמובן, על מנת לסגור פינה בדיון הזה, עלינו לומר שיוצא מכאן שכאשר הגמרא אומרת שלא ייתכן שישנו דבר שהוא חמור יותר עבור בני נוח מאשר עבורנו, אין היא מתכוונת לדיני עונשין, אלא למציאותם של האיסורים, לעצם קיומם של איסורים. וכך שישנה מציאות שבה על הריגת עובר, העונש לבן נוח יהיה חמור יותר מהעונש לישראל, מכך הגמרא לא הוטרדה. מה שהגמרא הוטרדה היא ממציאותם של אותם איסורים. ייתכן שמאחורי הדברים, כמובן, עומדת מציאותה של התורה שבעל פה, שלא ניתנה לבני נוח, ומוסיפה עוד דינים ועוד יישומים ועוד השלכות ונפקמינות שלא קיימות לגביהן, והדין עבור בני נוח הוא דין יותר קשוח. עשית מעשה רציחה, התחייבת מיתה. לא עשית מעשה רציחה, לא התחייבת מיתה. לא נכנסים בכלל לשאלה של האם רציחה זו שווה לרציחה אחרת, והיא כבר, נושא זה כבר קשור יותר לחוכמתנו ובינתנו לעיני העמים. מכאן חובת גילוי הנאות, עלינו לומר שהתוספות עצמם במקום אחר נוקטים שאין איסור על ישראל להפיל. כך אומרים התוספות במסכת נידה בדף ממדלת, והראשונים והאחרונים התלבטו והתחבטו באמת כיצד לקיים את דברי התוספות אחד לצד השני. שהרי כאן מסכת סנהדרין כתבו התוספות שישנו איסור מדאורייתא, במקום אחר כותבים שאין איסור ומותר להרוג עובר. אז יש כאלה שבאמת הבינו שיש כאן מחלוקת בין בעלי התוספות, ובעל התוספות בנידה סבור שאין כאן כלל הגדרת נפש כאשר אנו עוסקים בעובר, ועל כן מותר להורגו. ואילו יש כאלו שניסו ליישר קו וקצת להכניס עוד כמה מילים בדעת התוספות, ולומר שהתוספות בנידה שאומרים שמותר, הם לא מתכוונים מותר, הם רק מתכוונים שאין חיוב מיתה, בדיוק אותו עניין שדחינו כאן כרגע, הזיהוי בין רמת החיוב לבין מציאותו של האיסור, ויש כאלו שהלכו שלב צעד קדימה, באופן מרחיק לכת, אולי אפילו שני צעדים, הרב משה פיינשטיין כותב שזו טעות סופר מאיזה מעתיק, כן? כלומר, שאין כאן כלל גרסה נכונה, ואין קושי, וצריכים לקחת את דברי התוספות במסכת סנהדרין כעמדת התוספות, ואילו במסכת נידה להתעלם מאותם משפטים. אבל גם אם נבין שיש תוספות כזה במסכת נידה, אנו נראה שוודאי שזו דעת מיעוט באופן מובהק, לרוב הראשונים ישנו איסור להפיל עובר, ושוב, בהתבסס על אותה גמרא בסנהדרין, שלא יכול להיות שהדבר הזה אסור על בנוח, ויהיה מותר לישראל. עדיין, אנו נראה שהראשונים נחלקים, הן בשאלת תוקף האיסור, והן בשאלת טעם האיסור ואופיו. המוקד לדיון בין הראשונים, הם דברי המשנה במסכת ערכין בדף זין, שם אומרת המשנה שאישה, שנגזר דינה בבית דין להיהרג, אך היא נמצאת בהיריון, לא ממתינים לה עד שתלד, אלא מוצאים אותה להורג, בכלל זה ברור שימות גם העובר שבביתנה. מדוע? לא ממתינים מכיוון שמדובר כאן בעינוי דין. הראשונים מתייחסים לשאלת מיטתו של העובר, או סיבוב הריגתו של העובר במצב כזה, ובדבריהם יש שני נימוקים מרכזיים. יש ראשונים שהסבירו שעובר בכלל לא נחשב לחיים בפני עצמם, כידוע, כדברי הגמרא, עובר ירך אמו הוא, עובר הוא בעצם כאיבר בגופה של האם, וממילא, מרגע שאמרתי שאני לא משה את מיטתה של האם, הרי זה כאילו אמרתי שאני לא משה את מיטתה של, את מיטתו של העובר. לא מדובר בחיים בפני עצמם, אלא בחלק מגופה של האישה. ואם גופה של האישה חייב מיטה, אז גם, אז כל גופה חייב, כן? גם הידיים, גם הרגליים, וגם העובר. לעומת זאת, הרן, דברים מובאים מסכת חולין, הוא חולק ואומר שמכוח האיסור לענות את דינה של האישה, אנו מתירים להרוג גם את העובר, כיוון שלא יצא עדיין לאוויר העולם. במילים אחרות, בניגוד לראשונים שמבינים שאין כאן בכלל שאלה, מכיוון שאין כאן חיים נפרדים, ועל כן אין סיבה להמתין, אומר הר"ן, אולי הייתה כאן סיבה להמתין, אך זה מתנגש עם איסור דאורייתא של עינוי הדין, ומכיוון שהעובר הזה עדיין לא יצא לאוויר העולם, איסור הרציחה או איסור ההריגה שלו הינו איסור מדרבנן. הניסוח בדברי הר"ן הוא, מכיוון שלא יצא לאוויר העולם, אין חוששים לו. אנחנו לא חוששים לו. כן, המושג הזה לחשוש, זה מושג מדרבנן. האיסור הוא איסור מדרבנן, כאשר לא הוציא את ראשו לאוויר העולם, איסור עינוי הדין הוא מדאורייתא, וממילא אני לא דוחה איסור דאורייתא מפני איסור מדרבנן. הרי לנו דעה שאיסור הפעלה מדרבנן, ודעה שלמדנו קודם לכן, דעת התוספות בסנהדרין שאומרת שמדובר באיסור מדאורייתא. הדבר הזה הוא ברור בדעת התוספות במסכת סנהדרין, שהרי כל הדיון שם בגמרא עוסק בשאלה האם ייתכן מצב, או ביתר דיוק הדיון בא כדי לומר לנו שאין מצב שבו מדאורייתא דינינו קלים יותר מדיני בני נוח. ממילא, מרגע שהתוספות אומרים שיש איסור להפיל, הם מתכוונים לאיסור באותה רמה של הדבר אסור על בני נוח, וזהו איסור מדאורייתא. וכך כותבים אחרונים רבים, ביניהם האחיעזר, אמר המשיק וגם המשך חוכמה, שמדובר באיסור תורה. המשך חוכמה לוקח את זה שלב אחד קדימה, המשך חוכמה בפרשת ויקהל, ואומר שישנו חיוב מיטה על איסור ההפלה, שהוא מן התורה, אלא שחיוב מיטה זה הוא בידי שמיים ולא בידי אדם. אם כן, יש לנו לפחות ספק האם איסור זה מדאורייתא, ובאחרונים רבים מקובל שאיסור זה של הפלה הינו איסור גמור מן התורה. אז לאחר שדנו בשאלה האם יש איסור, ודנו בשאלת תוקף האיסור, כעת ניגש לדון בשאלת טעם האיסור. אותה גמרא בסנהדרין שביאה את דבריו של רבי ישמעאל, לפיהם קיים איסור על בני נוח לרצוח עוברים, שואלת את שאלת המקור, את השאלה המתבקשת, מניין הדבר הזה ידוע. וכמקור מביאה הגמרא, מה היא תעמד רבי ישמעאל? דכתיב שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אז אם קוראים את הפסוק, שופך דם האדם באדם, שואלת הגמרא, איזה הוא אדם שהוא באדם? איך יכול להיות אדם שהוא בתוך אדם? הווה אומר, זה עובר שבמאי אמו. מכאן מדייק רבי ישמעאל, דורש את הפסוק, שישנו איסור הריגה, איסור רציחה, לא רק על אדם, אלא גם על אדם שהוא בתוך אדם אחר, שדבר זה כמובן לא ייתכן, אלא אם כן מדובר בעובר. וכך באמת, פוסק הרמב״ם להלכה, ויוצא לנו שאיסור זה הוא איסור רציחה. כמובן, איסור רציחה זוהי ההבנה הפשוטה ביותר של הפלה, ואת זאת גם ראינו גם בשיעור הקודם לגבי מעמדו של העובר, שכל ההיתר לפגוע בעובר כאשר אני בא להציל את אמו, נשען על יסודות של דיני רודף. אני זקוק למכניזם מלכתי שיתיר לי את איסור רציחה, שזה בעצם דין רודף. דין רודף הרי מתיר לי להרוג אדם אחר כדי להציל נפש, כן, נפש שלישית פה, כן, לא ההורג, לא הנהרג, אלא הניצל. וממילא, אם הדרך היחידה להתיר לי לפגוע בעובר היא דין רודף, הרי שהדבר הזה מלמד אותנו בהכרח שהאיסור היה איסור רציחה. הדברים האלה מפורשים גם בדבריו של הרב משה פיינשטיין בחושן משפט ב' סימן סמך ת', שכותב שאלמלא היה איסור רציחה, היה קל יותר להפיל עובר במקום סכנה לחייה שלהם, מדין פיקוח נפש של כל התורה כולה. צריך לנו שיטה ראשונה, מדובר באיסור מדאורייתא ובאיסור רצח. ישנם אחרונים שהלכו בדרך אחרת. בגמרא בנידה בדף י' ג' מופיע מימרה של דברי רבי יצחק ורבי עמי, שכל מי שמוציא שכבת זרע לבטלה, כאילו שופך דמים. זאת אומרת, הוצאת זרע לבטלה איננה לגמרי איסור עצמאי, אלא הוא נתפס כאיסור שמהותו מיעוט הדמות של שפיכת דמים, של ממש נטילת חיים עוד לפני שנוצרו. על פי דברי הגמרא אלו, אומר רבי יאיר בחרך, פשוט חוות יאיר, סימן למד א', שוודאי אסור לכתחילה לגרום מיטה לעובר, דלא עדיף מאיסור הוצאת זרע לבטלה שהפליגו בו, שהרי ראוי שמכל טיפה יהיה נוצר זרע קודש. כן, כך אומר החוות יאיר. והיינו, אם הוצאת זרע לבטלה, עוד לפני שבכלל הזרע הזה בא במגע עם ביצית, לפני שאתה איזושהי הפריה, לפני שיש איזושהי צורת חיים, נחשבת, כן, לאיסור חמור, על אחת כמה וכמה, שכאשר כבר נוצרה צורת חיים, שכבר הייתה הפריה, צריך לאסור את העניין. אם המוקד הוא שאסור לי למנוע יצירת זרע קודש, הרי שמרגע שכבר יש עובר חי, אז זה לא שאני מונע את היווצרותו של זרע קודש, אני לוקח זרע קודש שכבר נוצר ברמה מסוימת, הוא מונע ממנו להתפתח. אז אולי אם נרצה איזו רמה גבוהה יותר של איסור הוצאת זרע לבטלה. על כך כמובן ניתן להסתייג מכמה כיוונים. ראשית כל, איסור הוצאת זרע לבטלה הוא איסור ששייך רק בגברים. נשים אינן מוזהרות על השחטת זרע. ממילא יצא שאולי לגבר אסור להפיל, אבל לאישה יהיה מותר. אז דבר זה קל לדחות אותו, מכיוון שמרגע שהזרע נקלט, כן, ישנו איסור לקלקל אותו שמוטל על כולם, אלא דווקא מעשה הוצאת הזרע לבטלה, זה כמובן שייך רק בגברים, כי נשים אינם יכולות. אך מרגע שהזרע נקלט, אפשר להרחיב את האיסור גם לנשים. אבל האחרונים רבים דחו את שיטת החוות יאיר מכיוונים שונים, כאשר דומני שהמרכזי שבהם הוא שאיסור הוצאת זרע לבטלה זה דווקא כאשר הזרע איננו מגיע למקום שבו הוא יכול להיקלט, אלא לבטלה. כן, כמובן המוקד איננו בהוצאת הזרע כשלעצמה, אלא בהוצאת הזרע למטרה שהיא בטלה, במילים אחרות, מקום שהזרע הזה מתבזבז ואיננו יכול להיקלט וליצור צורת חיים יחד עם ביצית. לדבר הזה ישנם השלכות גם לגבי כל סוגיות בדיקות הזרע הנדרשות לעתים במסגרת טיפולי פוריות וכדומה, וגם לשאלת הקפאת זרע על ידי חולי סרטן שהטיפול הכימותרפי עלול לפגוע בכוח הגברה שלהם. אפשרות שאולי נעסוק בהם בעזרת השם אחת מן הפעמים הבאות. בכל אופן, ברור שהמתירים במקרים כאלו יבססו את סברתם על כך שהוצאת הזרע במקרים הללו איננה לבטלה, אלא היא הוצאה לקיום. ממילא, מרגע שהזרע כבר הופרע, וכבר מדובר פה, הביצית הופרטה, כן? הזרע כבר הופרע ביצית, וכבר מדובר כאן בצורת חיים אחרת, כל הדיון על הוצאת הזרע לבטלה איננו רלוונטי, ועל כן יש רבים שדחו את דבריו של החוות יאיר. בהקשר זה צריך לומר גם שאם הבסיס לאיסור ההפלה הוא ההשוואה לבני נוח, הרי שבני נוח לא נאסרו בהשחטת זרע, כך שגם את זה צריך להוסיף כסניף לדחיית או בכל אופן להעלאת קושי בדבריו של החוות יאיר. אז עוד כאן ראינו גישה אחת אומרת שמדובר באיסור רציחה, וגישה שנייה אומרת שמדובר באיסור של השחטת זרע לבטלה. גם אם מדובר באיסור רציחה, ניתן טיפה לסייג ולומר שלא מדובר ברציחה ממש, אלא באביזריו דשפיכות דמים, כפי שראינו שמדובר עליה באיסור דרבנן בכלל, בשיטת הרן, וגם אם מדובר באיסור דאורייתא, מכיוון שהוא עדיין איננו מוגדר כנפש גמורה, ייתכן שרק הדבר מוגדר כאביזריו דרציחה. כמובן, אביזריו דרציחה אסורים באותה רמה שאסורה רציחה, כשם שאביזריו דאריות אסורים באותה רמה של אריות, והם בירג ועל יעבו. כיוון נוסף שמופיע בדברי הפוסקים, לוקח אותנו מהעולם הזה של נטילת נפש, לעולם אחר, והוא העולם של דיני חבלה. כן? מכיוון שהפוסקים רבים הגיעו למסקנה שאי אפשר לדבר על רציחה בעובר, והוא איננו מוגדר נפש לעניין זה, איננו מוגדר כנפש לעניין זה, הרי שכל עולם איסורי הרציחה איננו רלוונטי. עובר הוא ירח אמו, עובר הוא מוגדר כחלק מגופה של אמו. ממילא איזה איסור יכול להיות, כן? האיסור הוא איסור חבלה, כשם שאסור לי לחבול בגופה שלהם, לאיזו מטרה שלא תהיה, אסור לי לחבול, כמובן, כל עוד לא מדובר בהצלת נפש ורפואה, ממילא אסור לי גם להפיל, כי כאשר אני מפיל, הרי זה מעשה של חבלה בגופה. שיטה זו היא שיטתו של הרוגצ'ובי, וגם של המהרית, שכותב בחלקה לסימן צדיזיים, באופן מפורש, האיסור הוא מדין חבלה. האמת היא שיש בכך אולי על מנת להסביר דברי הגמרא בסנהדרין בדרך שלא תאלץ אותנו לחלק בין חומרת האיסור לבין העונש, כן, מציאות האיסור לבין העונש על האיסור. שהרי אנחנו שאלנו איך יכול להיות שייתכן שבני נוח אסורים להפיל ואילו ישראל מותר, ואנינו לא, ישראל לא נהרגים על כך אבל יש להם איסור. ועדיין אנחנו נותרים בקושייה מסוימת שהרי נדמה שהאיסור על ישראל קלוש יותר מן האיסור על בני נוח. אולי אם נלך בדרך הזאת של חבלה, הרי שיוצא לנו שאין איסור רציחה סוג ב' עבור ישראל, ואיסור רציחה סוג א' עבור בני נוח, אלא ישראל, מה שמעניין אותנו בשורה התחתונה על פי הגמרא, האם הדבר הזה אסור או לא. לבני נוח הוא אסור, ולבני ישראל הוא אסור. זה שלבני נוח הוא אסור מחמת איסור רציחה, ולבני ישראל מחמת איסור חבלה, זה לא משנה. כל מה שמשמעותי אולי ברמת ההשוואה בין בני נוח ובין ישראל, היא השאלה האם ישנו מעשה שאסור על בני נוח מכוח ציווי דאורייתא, מכוח איסור דאורייתא, ולישראל יהיה מותר? התשובה היא לא. אין בכך חובה לומר, אין משום כך חובה לומר, שהאיסור הוא מאותה משפחה, מאותו חלק של השולחן ערוך, יכולים להיות איסורים ממקומות שונים, אך התוצאה היא תוצאה זהה. השיטה האחרונה שנדון בה מתבססת למעשה על האזכור הקדום ביותר במקורותינו לשאלת ההפלה, וזהו המקור היחיד בתורה שמעלה את העניין, וזו כמובן הפרשה של וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה. כן, שם מדובר באנשים שרבים ופוגעים באישה הרע, וכתוצאה מכך העובר מופל, נופל, ובמקרה כזה הפסק הוא, כן, מה שהתורה כותבת, שהדין הוא דין ממוני. כן, יש פה כנס. התורה לא דנה בשאלה של הפלה מכוונת, אלא בהפלה שהראה ממילא. ומי שגרם לכך שהבלד, שהעובר הופל, עליו לשלם לבעל האישה כנס. כן, כפי שנאמר, כאשר ישיד עליו בעל האישה. דובר פה בחיוב ממוני. הדבר הזה הוביל כמה ראשונים או כמה אחרונים להבין שהאיסור להפיל איננו איסור לרצוח ואיננו איסור לחבול, אלא מדובר באיסור לפגוע בממונו של הבעל. כן, אם התורה הגדירה את העובר הזה כמי שעבור הפסדו יש לשלם כסף לבעל, משמע שהוא ממון של הבעל, וממילא האיסור להפיל שייך יותר לעולם של דיני ממונות. הפקמין המעניינת מופיעה בדברי הרדב"ז, פשוט שלו, הוא מתייחס לדין של כהן שהרג את הנפש שפסול לשאת את כפיו. כידוע הגמרא בברכות מביאה מימרה שנפסקה להלכה, כהן שהרג נפש איננו יכול לשאת את כפיו ולברך את ישראל. בערך פוסקים מחלקים בין שוגג לבין מזיד, בין אנוס, לבין מצבים אחרים, בין מי שרגיל לכך ומפורסם לכך, לבין מי שעשה לחלוטין, אדם שלא מפורסם לכך. שורה התחתונה נפסקה הלכה שכהן שרג את הנפש איננו נושא כפיו. מה לגבי כהן שרג עובר? אומר הרדב"ז, אין בעיה, הוא יכול לשאת כפיים, הוא לא חייב אלא דמי ולדות, ולא מצאנו, אומר הרדב"ז, שהגזלנים ובעלי הזרוע ייפסלו לעבודה, נשיאות כפיים. זאת אומרת, אומר הרדב"ז, רק רוצחים נפסלו לנשיאות כפיים, אבל גנבים, בעלי זרוע, אנשים שפוגעים בדיני ממונות, לא מצאנו שהם נפסלים לנשיאות כפיים. משמע שהוא מבין באופן ברור ומובהק, שהאיסור להפיל איננו איסור רציחה, ואיננו איסור חבלה, אלא איסור לפגוע ממונית בבעל. ישנו עוד נימוק אחד, ובוא נסיים, שהוא נימוק מטה הלכתי, הוא מובא באמת בספר הזוהר, ולא בספרים הלכתיים קלאסיים. הזוהר כותב שהפלה יש בה משום סתירת אומנותו של הקדוש ברוך הוא, ומיעוט הדמות. כן, זאת אומרת, לא מדובר פה באיסור הלכתי פורמלי, אלא באיזשהו מעשה שיוצא נגד מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא בורא, כן, הוא מחדש את מעשה הבריאה בכל יום תמיד, ועל אחת כמה וכמה ביצירת נפשות, שרי שלושה שותפים באדם, ולא, אי אפשר להבין בכלל את המעשה המופלא הזה, את היצירה המופלאה הזאת של עובר, אלמלא נאמר שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל כאן. וכאשר אתה מפיל, אתה כביכול סותר את אומנותו של הקדוש ברוך הוא. כהרחבה של העניין הזה ושל נימוקים מטה הלכתיים מופיעה בספרות הפסיקה גם נימוקים אחרים, כגון העובדה שהפלה מונעת מיהודי להיוולד, וממילא לאחר מכן פחות מצוות יקוימו בעולם, פחות חיים, פחות יישוב בעולם וכדומה. אנחנו נתייחס לטעמים האלו כאשר אנחנו נדון בשאלות של האם ומתי מותר להפיל. סיכומם של דברים, לאחר שבפעם שעברה בחנו את שאלת מעמדו של העובר, הפעם בחנו את שאלת האיסור להפיל, והעלינו שקיים איסור להפיל, לרוב הדעות איסור מדאורייתא, ולרוב הדעות איסור רציחה. יחד עם זאת, יש מי שמבין שהאיסור איננו איסור רציחה, אלא איסור חבלה, או הוצאת זרע לבטלה, ובניסוח האחרון, אולי הקלוש מכולם, איסור של חבלה ממונית בבר.